ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל בדף חף א' עמוד ב', 13 שורות מראש העמוד. בשיעור הקודם של דף חף פשוט גלשנו לתוך דף חף א' עד לעמוד ב', חף א' עמוד ב'. מי שמעוניין להתחיל דף חף א' ממש מההתחלה יוכל למצוא נקודת התחלה של דף חף א' בהקלטה של דף חף בדקה ה-40 ו-30 שניות. שוב פעם, בדקה ה-40 ו-30 שניות של הקלטה של דף חף, שם התחלנו דף חף א', אבל אתם תראו שתמצאו את עצמכם ממש באמצע דיון ואינו נקודה קלה להתחיל שיעור. בכל אופן, אנחנו היום בחף א' עמוד ב', 13 שורות מראש העמוד, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא יצירת הוולד באדם ובהמה. אמר רב חיסדא, הרי אמרו יצירת הוולד באישה 40 יום, דיינו עד שעובר יחשב כעובר עם כל ההשלכות שנובעות מכך, כולל דיני תומת לידה, איסורי הפלה וכדומה, לפני 40 יום מאז שהאישה הייתה עם בעלה, כל ההתפתחות עד 40 יום נחשב כמים בעלמה. אבל ביום 40 זה הופך להיות עובר עם המשמעות שהזכרנו. באי רב חיסדא בבהמה בכמה. רש"י כותב בבהמה בכמה, רש"י נמצא מתחת לגמרא שורה הראשונה, כמה שאתה מי שקיבלה זכר עד התינוף. הזכרנו תינוף בסוף שהוא הקודם, שזה מין הפרשה מהבהמה שאנחנו משייכים את ההפרשה הזאת לוולד שנימוק. אז כמה שוהה הבהמה מאז שהיא עם הזכר עד התינוף, דנימה וולד הוא, ומפטרה מן הבכורה, ומילא עובר הוולד הבא שנולד בריא ושלם כבר אינו בכור. אז זו שאלת רב חיסדא. אמר לי רב פאפה לאביי, אחרי שהוא שמע שאלת רב חיסדא, רב פאפה, שלמען האמת הוא בדור הרבה יותר מאוחר, כמה דורות אחרי רב חיסדא, אז רב פאפה שואל לאביי בקשר לשאלת רב חיסדא, לאו היינו דזעירי, דאמר זעירי, אין תינוף פחות מ-30 יום. אז רב פאפה חושב במבט ראשון שהדין של זעירי אמור לתת מענה לשאלתו של רב חיסדא. הדין של זעירי ראינו כבר בדפים הקודמים, ואנחנו נסתכל ברש"י שורה שלישית מתחת לגמרא, לאו היינו דזעירי דסלקא דיתך דהכי כאמר דשלושים יום שוהה הוולד להיבראות, וביום 31 נימוק ויוצא. אז לפי החשיבה של הפאפה, הדין של זעירי הוא מסביר ש זה לוקח 30 יום ליצירת ולד בבהמות. אבל הגמרא דוחה. הדין של זעירי שאומר אין תינוב פחות מ-30 יום לא קשור בכלל ליצירת ולד, ההוא לקבל איתמר, וגם רשי על זה, לקבל איתמר, מי שהתחילה לתנף אינה מקבלת זכר עד יום 30. אבל בימי יצירת הוולד, לא איירי, האזיר לא מדבר בכלל בנושא של יצירת הוולד. סך הכל, לפי זעירי, בימה שמתנפת על אמת, היא לא מקבלת שוב זכר עד כעבור 30 יום. אבל אין קשר בין זה לשיעור זמן שדרוש ליצירת וולד בבהמה. הגמרא ממשיכה, מצינו לוקח מעובי כוכבים. עד עכשיו דיברנו על דיני בכור בקשר לבהמה שאדם קנה מעובי כוכבים, כמו שראינו במשנה. כל השיעורים הזמנים השונים שלפני הזמן ודאי בכור, אחרי הזמן ספק, זה שנוי בקשר למי שקנה בהמה מגוי. לוקח מישראל מאי, בקשר לידיעת ולד כבכור או לא בבהמה ש יהודי קנה מיהודי אחר, אמר רב, בכור ודאי. אם אתה קנית בהמה מיהודי ונולד ולד, זה בוודאי בכור. דאם איתה דבריחה, כי אם הבהמה הזאת כבר ילדה מקודם, לפני שרכשת אותה, השתבוכי הווה משתבכלי, המוכר היה משתבח בכך שתשמע, אתה קונה בהמה שכבר ילדה. ובזה שהוא לא אומר כך, סימן שהיא בעצם לא ילדה. ולכן, מה שיוולד ברשותך הלוקח, אם זה בהמה זכר, ודאי בכל. עוד דעה, ושמואל אמר, בכור ספק. אז אם תשאל מה כאן הספק, הרי הבן אדם שתק, הוא לא אמר שהיא כבר ילדה. סבר, הסיבה שהוא לא מדבר על כך שהיא כבר ילדה, כי הוא חושב לשחיטה כבעלה, שקנית את ה... את הנקבה הזאת, את הבהמה הזאת, לשם שחיטה, שחיטה מיידית. ולכן לא היה לו סיבה לדבר על לידות קודמות. אנחנו נסתכל ביחד ברבנו גרשום. ארבע שורות מסוף העמוד, בכל ספק, דסבר המוכר, אי לוקח לשחיטה באי לי, להכי לא משבח לי בבלדות, ועיקה למחש, דילדה, והווה בכל ספק. יכול להיות שכן ילדה, יכול להיות שלא, פשוט לא התייחס לזה. ולכן, הוולד שיוולד, אצל הלוקח הוא בכור מספק. עוד דעה, רבי יוחנן אמר חונין ודאין, מה שקנית מהמוכר והוא לא הזכיר ענייני הלידה, זה ודאי חונין. מה איתה מה? אם איתה דלא בכרה, אם היא לא ילדה מקודם, כיוון דעיקה איסורה, מאחר שמדובר פה באיסורים, איסור לעבוד, לגזוז, לשחוט מחוץ לבית המקדש, בכל שיוולד, על דוי הווה מודה לי, אותו מוכר, ודאי היה מודיע, תשמע, הבהמה הזאת לא ילדה. עכשיו, אם הוא שותק, סימן שכבר ילדה ואין סיבה למוכר לדבר. תניה קבתי דרב יוחנן דאמר חולין, אם לא הודיעו. כאן זה ציטוט מגמרא בחולין, משנה בחולין, בעניין הארבעה פרקים. יש ארבעה זמנים בשנה בקשר לדיני אותו ואת בנו: האיסור לשחוט אם ובנה באותו יום, וכתוב שם אם לא הודיעו, אם מי שקנה בהמה והוא אמור לשחוט אותו באותו יום, כי זה מה שמאפיין אותם ארבע זמנים בשנה, כמו ערב חג אדם ודאי ישחוט בו ביום. אם המוכר לא הודיע על כך שהוא מחר מוקדם יותר האם, הולך ושוחט ואינו נמנע, יכול לשחוט את הבהמה, בעצם הבן, ולא נמנע מכך, ולא צריך לחשוש שאימו נמכרה אותו יום. כי אם כן נמכרה, המוכר ודאי היה מודיע על כך, כדי למנוע את הקונה מאיסור. אבל על אותו תקן, כמו שראינו בעניין אותו ואת בנו, שתיקת המוכר מראה ש, איך אומרים, הכל בסדר. גם פה קנית בהמה, מוכר לא דיבר על היסטוריות הלידות, סימן שהיא כבר ילדה. כי אם היא לא ילדה, הוא היה ודאי מודיע לקונה על כך, כדי שלא ייקשל באיסורי בכור וכל הדינים הקשורים לבכור. אז יש כאן מקור שמסייעת באופן, הייתי אומר, די חזק לטובת רב יוחנן. למה תהווה תיובדה דרב ושמואל? אז מכאן אפשר לומר שיש הוכחה נגד הגישות של רב ושמואל, כי אצל רב ושמואל השתיקה של המוכר לא מצביע על כך שהלידה הבאה תהיה חולין ודאי. למשל אצל רב, אם הבהמה כבר ידעה, הוא היה אומר את זה באופן מפורש, כי זה דווקא יפתה את הלוקח עוד יותר. תשמע, היא כבר ידעה, מה שיוולד אצלך זה לא יהיה בכור, תרוויח מזה. שתיקתו מצד רב מראה שמה שיוולד זה בוודאי כן בכור. רבי יוחנן קצה השני עם הוכחה לטובתו שהשתיקה מראה על כך שהוולד ודאי חולין. אז אולי המקור הזה הוא מהווה תיופתה לרב וגם לשמואל. הגמרא עונה זה לא כך. חתם בדין של ארבעה פרקים בשנה, אותם ארבעה זמנים שדובר במסכת חולין, במוכר תליה מילתא, האחריות הוא על המוכר להודיע. הרי אין לה לוקח שום ידיעה, ורשי כותב, הטעם במוכר תל הרחמנה, שצריך להודיעו, כדי אמרינה בשחיטת חולין, דהיינו מסכת חולין, יום אחד. זה מהפסוק, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. יום המיוחד טעון כרוז, דהיינו יום המיוחד, ארבעה פרקים בשנה מיוחדים לכך, שטעון המוכר להכריז עם מה מחרתי לשחוט, כדי למנוע הלקוח השני שקונה את הבן מלשחוט. אז יש נקרא לזה אסמכתה מהפסוק לחייב המוכר, ואם הוא שותק זה גם אומר לנו שהאימא לא נמכרה היום. זה לגבי המקור שהובא לסייע לרבי יוחנן, אבל זה לא מהווה תיובתה לרב ושמואל, כי שמה החיות על המוכר. הכה בלוקח תל ימלטה, אומרת הגמרא, וכאן רשי אומר הכה בלוקח תל ימלטה דכתיב בעניין בחור, בבקרך ובצונך, דמי שהבהמה שלו עליו להפריש בחורותיו. אז כל נטל הבירור וההוכחה זה על הלוקח, ולכן אין להסיק את המסקנה של שהגמרא הסיקה לטובת רבי יוחנן לגבי ענייננו של הבכור. ובמילים אחרות, בעניין הבכור אין האחריות על המוכר למנוע או לדאוג לכך אם הלוקח ייקשל או לא ייקשל בענייני בכור. הנושא שמופיע כעת בשוליים, בהמה שלא בכרה ששפעה חררת דם. המשנה, רבי אלעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה כמו פרה ששפעה חררת דם, הרי זו תיקבר ופטורה מן הבכורה. אנחנו כמובן מדברים על בהמה שעוד לא ילדה, יצא ממנה חתיכת דם, חררת דם. אז המשנה אומרת יש לקבור אותו, אותו חררה היא אסורה בהנאה, אולי זה בעצם ולד זכר שנימוק וכזה הוא קדוש בבחורה, וזה מחייב טיפול בו כדבר שבקדושה. אם לא נהנה ממנו אז קוברים אותו, כלומר אם אסור להנות ממנו ככה צריכים לעשות, לקבור אותו. מבחינת לידות הבאות אין בכור, זה הבכור, לכן פטורה מן הבכורה בעניין העתיד. תני רבי חייא, אינה מתאמה לא במגע ולא במסע. רבי חייא היה אחד מכמה דמויות שחיברו ברייתות שהם באים להרחיב ולפרש משניות, ורבי חייא מלמד על משנתנו בעניין החררת דם. זה חררת דם לא מתאמה לא במגע ולא במסע. בואו רק נציין שבהמה מתה כן מתאמה במגע וגם במסע. אדם נושא מירים אפילו בלי לנגוע בנבלה, זה מתאמה את זה ששחב או ששמו על גבו נבלה. רבי חייא אומר לגבי החרת דם, לא, אין לה דיני נבלה. שואל וכמו אומר, אחר דינה מתאמה לא במגע ולא במסע, המי תיקבר. למה צריכים לקבור את זה? אם היית אומר שזה מתאמה במגע ומסע, אתה בעצם אומר זה בהמה מתה, אומם נימוק ואין לו צורת בהמה כעת, אבל דין בהמה יש. אבל אם אתה אומר שזה לא מתאמה לא במגע ולא במסע, אז אתה אומר לנו בעצם זה אינו בהמה בכלל. הגמרא ממשיכה לדף חף בית עמוד א', המשנה שאומרת הרי זו תיקבר כדי לפרסמה שנפטרה מן הבכורה. זה יראה ש האימא הזאת, הבהמה הזאת, בבלל הבא אין בו משום בחורה. הגמרא ממשיכה בשאלות בירור. למימרה דבלד מעל יהוא, בזה שאתה אומר שהחרת דם פותר מבחורה, אז זה הבחור, אז אתה אומר שזה בעצם ולד מעליה, ולד גמור. גמור כוונה במובן ההלכתי שבו. והמי אין מטמא ולא במגע, לא במגע ולא במסע. אם יש כוח לחרת דם לפתור מן הבחורה, אז למה אין טומאת מגע ומסע? למה לא נחשב כנבלה? אמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. כן, יש כאן בחרת דם הבהמה, אבל יש עוד חומרים שהם הרוב ומבטלים את המרכיב הבהמה שבו בחרת הדם. רש"י כותב בשורה שלישית, ביטול ברוב לאחי אינה מטמא שבטל הבשר ברוב דם וגנונים שיוצאים עמו, עוד חומרים שיוצאים, עוד הפרשות שיוצאים עמו, הם מבטלים את את צד הבשר ששייך באותו חרא דם. ממשיך הגמרא, ויעזת רבי יוחנן לטמא. רבי יוחנן הוא עקבי לשיטתו. דיאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן מתייחס לדעות של תנאים, רבי אליעזר בן יעקב, רבי שמעון, אמרו דבר אחד. רבי אליעזר בן יעקב עוד אמרן, הוא היה במשנתנו. רבי שמעון, מה היא? תתנן, השיליה בבית. אישה שיצא מגופה, שהפילה שיליה. וצריכים להוסיף, כמו בשורה שמביא, ואין ולד ניכר בה. אז שיליה בבית, הבית תמי. לא שהשיליה ולד, לא שעצם השיליה, שזה חומר שמכיל בתוכו עובר המתפתח, אבל השיליה עצמה אינה ולד. לא שהשיליה ולד, אלא שאין שיליה בלא ולד. וזה הסיבה שמה שנמצא באותו בית תמי מדין תומת אוהל. רבי שמעון אומר, נימוק, כלומר הוולד, עד שלא יצא. רש"י כותב, רבי שמעון אומר, נימוק הוולד עד שלא יצא, ומוקמינן הטעם דתמד רבי שמעון דיאמר, הבית טהור. בניגוד לתנא קמא, האישה שהפילה שליה, הבית בכל זאת טהור, משום ביטול ברוב נהגו בה, מסכת נידה, פרק המפלת. אז מה שראינו כאן, רבי יוחנן שהשווה בין רבי שמעון לרבי אליעזר בן יעקב, והדין של רבי שמעון, כמו שרש"י מסביר לנו, שהבית טהור בגלל תוספת חומרים נוספים על הוולד, אומנם הוולד היה, אבל הוא נימוק, אבל יש עוד חומרים, עוד נוזלים, חומרים שנמצאים יחד, שמבטלים. וזה ההסבר שרבי יוחנן נתן לרבי אליעזר בן יעקב בעניין חרת הדם. למה רבי חייא אומר שאינו מטמא לא במגע ולא במסע? כי החומרים הנוספים מבטלים את הבשר של העובר שנוכח כאן. עד כאן שיעורנו להיום.